תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב. שלום, נלי תגר.
מאמי שלי, לא תכננתי להיות פה היום, אבל לחצתם עליי, לחצתם עליי.
לא, קיוויתי שתגידי, אבל רציתי.
לא, קודם כל, אני תמיד נהנת להיות איתך בבוקר.
הבוקר לצידך הוא אחר.
הבוקר לצידך הוא אחר.
הוא משנה את היום.
כן, את סתם אומרת לי את זה.
לא, אני רציתי שאת תגידי לי את זה.
הבוקר לצידך משנה את היום.
אוקיי.
אתמול גם היה לי פה פרידה פשוט מלירון, מאוד דרמטית, והעזיבה של התוכנית, אז את יודעת, אז זה כזה מוזר כדי להיפרד ואז לחזור. זה היה פרידה מאוד... טל היה איתי אתמול, אמר לי, אמרתם שאתם עוזבות, עכשיו את פה.
לא, זה עוזבות על הנייר, רגע, לאט לאט, גם אנחנו עוזבים, גם התוכנית הזאת תכף מגיעה לסיומה בסוף החודש הזה, בסדר, רגע, לאט לאט עם הרגשנות, אבל... לירון ואת קודם כל לא עוזבות לגמרי.
נכון, אנחנו לא נפרד. כן, במקום אחר.
בפלטפורמה אחרת, נכון. בטלטקסט, אם אני לא טועה.
אני חושבת שזה היה זה במירס, לא... במירס.
במירס אתם עושות כן. תוכנית, אם אני יפה, ואני אוהבת את זה, וזה נכון. מאוד יפה.
היה מאוד מרגש.
ואחלה, אבל איך היה? כן. כמה זמן הייתה התוכנית צהריים שלכם?
חמש שנים ותשעה חודשים.
וואו.
כמעט שש.
ואיך הייתה הפרידה אז?
מאוד מרגש, גם הטכנאים קנו לנו מתנה.
אוי ואבוי.
לא נראה לי שזה קרה לתוכניות אחרות, כי בעיקר שהטכנאים אוהבים את התוכנית שלנו יותר מהתוכניות האחרות ברדיו.
חד משמעית, בטח. איזה שאלה.
היה באמת באמת מאוד מאוד מרגש, וגם, את יודעת, לירון אמרה לי זה משהו מאוד מאוד יפה.
נו,
שבאמת התחלנו, אחרי הסגר הראשון, את התוכנית שלנו,
כן.
עברנו באמת חמש שנים, חמש וחצי שנים, כמעט שש שנים מטורפות, כאילו גם הריון ולידה והתבגרות וקורונה.
הם ילדו אחת את השנייה בתוכנית.
נכון, והפיכה, כן. וכל מה שקרה, והמלחמה כן. שנתיים, והבעל של לירון היה במילואים, ויש בזה משהו אולי שהמלחמה ככה, עוד לא נגמרה, אבל לפחות שארצות הברית השתלטה על המלחמה, ובינתיים כן. שהחטופים חזרו ש... אפשר להניח את הדבר הזה ולעבור לעשות...
את הדבר הבא.
כן, את הדבר הבא, שאולי הוא יהיה פחות ברמה האקטואלית, האינטנסיבית של היום-יום.
אוקיי, יותר הלייף עצמם.
יותר הלייף, הלייף עצמם.
נהדר. גם לי אתמול קרה דבר מרגש, שלא לומר מטומטם מאוד, ומה שקרה הוא ככה, אני הייתי פה בסביבה ברמת החייל, ויצאתי מחניון של הצילומים של מה שתגידו פה.
כן.
ובנתיב הנגדי היה פקק, ו... מישהי התחילה לצפור בקטע מה זה לא הגיוני, יש פקק, כי זה תמיד יש פקק
בחניון,
פה.
גם
לא, לא בחניון, בנתיב הנגדי של החניון. Okay. רחוב הברזל, לא מגנה, עזבי את הפרטים עכשיו.
כן.
אבל היה פקק ענק. אבל זה סתם, זה עוד חצי דקה, מישהו בטח מחנה או משהו, ומישהי דפקה צפירות, לא נרגעות, ויש איזה רגע, למרות שזה לא הנתיב שלי, יש רגע שאת אומרת, אני האזרחית הטובה הזאת מספיק, ואני פותח את החלון, ואני ממש מתחילה לצוק, להגיד, כן, זה נקרא לצוק, להגיד לה, טוב, די, מה את סופרת? ואז אני מזיזה את הראש, וזו חטופה שחזרה. נסעתי משם מהר,
וואו,
מהר, מהר, מהר.
צעקת
מהר,
חטופה.
לא צעקתי. לא צעקתי.
צעקת זאת, חטופה.
התחלתי, כן. התחלתי וואו. לצוק, מה יש לך, מה את סופרת?
מה יש לה?
אני
יש...
יודעת.
היא הייתה אבל הרבה זמן בשבי, הוא קצת זמן.
היא הייתה מספיק זמן.
לא, כי אלה של ה-50 יום, הייתה יש את ה-50 יום.
אישה שהתרגשתי מאוד לראות. בסדר? כן. התרגשתי שזאת כן. הייתה היא. זה, אבל לא משנה, מה תצעקי עליה? למה את סופרת? להפך, תגיד לה, בואי, תצפרי גם אצלי באוטו, בואי, מה את רוצה? לספור בכל המכוניות? את רוצה שאני אפנה לך את הכביש? אני דוחף את המכוניות בידי, מה שאת רוצה? מובן שמצא שעשיתי בפועל, זה לברוח משם ולנוס.
אני, קודם כל, טוב שנסת.
בטח.
טוב שנסת, אני גם, דרך אגב, אני מופתעת שלא נסע, גילי וזיבי נמצאים עכשיו בניו יורק, כל החטופים ששם הולכים להיפגש עם הנשיא טראמפ. אני כן אגיד את הדבר הזה בעניין של ספירה, שאיפה שאני גרה, ליד שוק הכרמל, לפעמים גם כן, לפעמים.
כן, לפעמים מדי חמש דקות.
לפעמים יש המון 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 פקק, ממש אינטנסיבי. סליחה, תביא לי תשתותל, ואז...
לא, זה לא דברים שאומרים במיקרופון.
אוקיי, בסדר, נעק אמרתי לו, אישה זו...
לא, כל המאחורי קלעים, לפני קלעים,
אנחנו, התוכנית שלנו שהצהריים יותר פתוחה מהבוקר, פחות רשמית.
לא, אנחנו מאוד רשמים, כן.
ואז, יש כאילו פקק, ממש כאילו פקק כזה, שדעת, אבל אין מה לעשות, כאילו עומדים.
ממתינים.
עומדים. ויש אוטו, כזה, לא מסחר, כזה כמו טיוטה כזה, של עיריית תל אביב, אוטו של עירייה.
נו.
שנוהגים באנשים שעובדים בעירייה, ועימדים כזה של עובדי עירייה. ממי וצופר בקטע לא הגיוני ומטורף, שאין לך מה לעשות, כאילו, למי אתה צופר? ואז אמרתי לו, אחי, אתה לא אומר כאילו, את עובד עירייה, שאתה צופר פה לשכנים, כאילו, למי זה מקדם אותך עכשיו, שאתה צופר פה כאחוז?
כי אתה עובד עירייה. לא, בקטע של העובד עירייה, זה הטריף אותך.
כן.
שעובד עירייה צופר.
כן, אתה אמור...
אתה אמור לפתור את זה.
אתה אמור לפתור את הבעיה, ולא רק שאתה לא צופר, אין גם...
אתה מאשים אותי.
זה סתם, כאילו, זה לצפור, את יודעת, אז זה לא יזוז, יש אוטובוס, הוא לא בא בזווית טוב, רואים את זה, מימו לא בא, שוק הכרמל, אנשים, יום צ'אט, יום חמישי, יום עמוס בשוק, למי תצפור, אחי? למי? והוא צופר כאן...
בכלל, מה זה הקטע הזה?
ואת אמרתי לו, אתה עבוד, עובד עירייה, עובד עירייה? עובד שבא לשפר את המצב של העירייה, כאילו יש דבר יותר מרגיז, שאתה ברחוב קטן, וצופרים בו, שגם אין למה לצפור.
עכשיו תקשיבי, עוד עניין בנושא הזה של צפירות. למה למסעיות יש את הצופר אוויר הזה? למה ככל שהאוטו יותר גדול, צריך צפירה יותר חזקה? מה זה קשור? למה אני צריכה להיבהל עם האוטו גדול? למה אין לכולם אותו סטנדרט צפירה, שזה לא הדבר החזק הזה?
לא, אני חושבת שקודם כל, הצפירה בצופר, כעיקרון זה אמצעי להזהרה.
בסדר, אז אוקיי,
אז את אמורה לזהות, כמו שיש לך נגיד רכב היברידי ויש לו כזה...
למה? למה שלא תהיה... למה אני צריכה לפחד יותר מרכב גדול מרכב קטן?
כי רכב גדול, אוקיי, מערבל בטון, איננו דינו של ניסן מקרא.
בכל מה שקשור אליי זה כן.
לא, לא. כי אם יפגע בכם מערבל בטון...
לא, אבל תקשיבי, הצופר האוויר הזה, הם סתם צופרים איתו ומבילים אותי כשאני בחור.
זה בגלל שהתנהגות, את שדעת, יש, הם צריכים לעבור איזה קורס נימוסין והליכות
בנושא צופרות. בכלל, כשיש נהיגה מונעת, תשקיעו 3 שעות בנושא הצופר וכיצד להתנהג לידו.
הייתה, מתי פעם אחרונה את בנהיגה מונעת?
מזמן מאוד, אני לא יודעת, באמת שנים.
גם אני.
ביפו שם. אז זה, לא, זה באמת, זה בזבוז הזמן הגדול ביותר של מדינת ישראל.
אבל זה היה יכול להיות לא להיות בזבוז
הזמן. נכון, זה היה יכול להיות מדהים. יש לי רעיונות איך לשפר נהיגה מונעת. מה? את מתפרצת פה לדלת פתוחה. כן? כי בדיוק בנושא הזה, אני מאוד הייתי שמחה פעם אחת לספר איך אני רואה את הקורס הזה.
אז קודם כל אנחנו נשמח לשמוע, ואולי כן? שרת התחבורות...
מי ישמח לשמוע? אני... עד היום אף אחד לא שמח לשמוע.
אני באופן כללי גם יש לי רעיונות לשיפור לקורס נהיגה מונעת.
אז תקשיבי, דבר ראשון... סימולטור. נהיגה בסימולטור, למה אתם רק מדברים איתי ומראים לי גם בהקרנה לא טובה את מה שהוא מראה מהמחשב סרטון של איזה רכב שנכנס לצומת בסקוטלנד, לא יודעת מה. נכון? זה תמיד סרטונים באיכות כזאת, מתי צילמתם את זה? ב-96 בפילם? מה זה שטויות האלה? תביאו לי לנהוג בסימולטור ותעשו קשיים, תעשו פתאום מסעית, תעשו פתאום צופר אוויר ונראה איך אני מתמודדת.
אוקיי, הרעיונות שלי, זה שטויות האלה.
יש לי עוד אחד. ניצול תאונת דרכים או נהג שפגע במישהו, בא ומספר את סיפורו.
עדות כמו זיכרון בסלון כזה.
כן. זה מפחיד.
זה טוב.
תודה.
זה אהבתי. אני כן, אני יכולה להוסיף להצעה שלך?
כן, בטח.
אני חושבת שקודם כל...
בואי נהיה קונגלומרט בנושא הנהיגות מונעות. את ואני.
קונגלומרט? מה זה המילה הזאת?
תאגיד ענק. בואי נשתלט על הנושא.
אז אני חושבת שפשוט אני יכולה להיות כמו כזה, כמו שיש מסמך רוח צהל של אסה קשר, אני יכולה לתת מסמך רוח הנהיגה, רוח...
נהיגה מונעת.
נהיגה מונעת. אז אני חושבת שבשיעור הראשון, בגלל שזה אנשים כאילו כל כך שונים,
כן,
צריכים לעשות איזו פעילות טיטולית, שמכירים אחד את השני, איזה משהו כזה בסגנון, כדי שאנשים יהיה מוטיבציה להקשיב בשיעור ולא להיות בטלפון, כאילו לוקחים את הטלפונים, ואז עושים כזה, עכשיו, גוף ותנועה כזה, כל אחד עושה תנועה, העברת מחיית כף מאחד לשני.
אני לא יודעת.
אוקיי, רגע, את לא מקשיבה, פשוט פחות פתוחה לרעיונות שם לא שלך, בסדר. ואז כל אחד אומר כזה שם, ומספר, ואז יש כזה כמו שמכירים, נגיד בספר משחק ביום הראשון, היה כל אחד צריך...
ביום הראשון, בשנה הראשונה, לא? כל אחד דיבר על עצמו, הוא הרגיש פעם רגש.
נכון, ביום הראשון היה צריך להוציא כאילו את הדברים שיש לו בתיק. כמו ב...
או, יפה.
כמו באחת, אוקיי, כזה. ואז לספר ולהגיד מה הנהיגה, מה... ויש גם שיעורים שכאילו נכון שאתה... לא יודעת אם עדיין עושים את זה בבית ספר, אבל שיש כזה במהלך השנה הרצאות של התלמידים.
כן.
כאילו בזמן הקורס נהיגה מונעת,
כל אחד גם צריך לעשות על נושא. אוי, זה נהדר.
כל אחד צריך לעשות על נושא.
זה נהדר, מה זה? אצלנו נהיגה מונעת, אנשים ירצו לבוא.
בדיוק.
זה יהיה כיף. אני רוצה, אני רוצה לדבר רק בשביל הנהיגה מונעת.
אני רוצה לדבר למשל על תופעת האיתות, ואנשים לא משקיעים מספיק כסף באיתות.
וואי, צריך להקדיש לזה זמן. תופעת האיתות.
בדיוק, ואז כל אחד גם...
איתות והתנהגות האדם.
חד משמעית, ואז אני אומרת, כאילו גם הדבר הזה, כל אחד יש לו הזדמנות לדבר, וגם מכירים, כי אנשים יותר כבר לא מכירים שזה ברשת.
ימחאו כפיים אחד לשני קצת, שאני...
לא מכירים יותר שלו ברשתות, וגם אני חושבת שזה יכניס גם יותר כבוד למורה, וגם את המצב הזה של באמת, כשאתה אומר אני גם מונעת, אתה אומר איך אני משתפר בעניין הזה של זהירות בדרכים.
סימולטור, בואי נעשה מבחן.
סימולטור, כן, אני אתעכב, שזה יקר. אני הייתי בסימולטור של חיל האוויר, בגלל שעשיתי למופע ממש כזה, הם אפו. אז אמרו, יאללה, בואי
נקח. הם אפו, הבנת? כי הם חיל האוויר?
כן, ואמרו, יאללה, בואי נקח אותך הסימולטור של המטוס.
כמה זה יקר? כמה זה יקר? אז בואי נקנה, כמה זה יקר? כמה?
מאמי, בטח לא בכדי לשים בכל עירונית תת ברחבי הארץ.
אז לא בכל עירונית תת, שלושה, תעשי לי טובה. וגם יש סימולטור לדברים אחרים?
לא,
בואי נעשה לו עוד אופציה.
אין מספיק MRI בארץ, מאמי. אנשים עושים MRI בארץ.
בניקי, אתה יכול לגגל כמה עולה בתמו סימולטור נהיגה, בבקשה, או לא יודעת. בואי נקנה לא טוב. בואי נייצר פה. כמה עולה סימולטור? תעשי לי טובה.
כן אפשר ללכת לגן חיים, איפה שיש...
לגן חיות.
לא, בגן חיים יש...
מה זה? מקום?
כן, גן חיים זה מקום שבו יש כמו כבישים כאלה.
זה נשמע כמו דרך של דתיים להגיד בית חולים. גן חיים, נכון? זה נשמע כמו יופמיזם למשהו. מה זה גן חיים?
מה זה יופמיזם? את מביאה
משהו? יופמיזם זה כשאת אומרת מילה מכובסת ואת מתכוונת להגיד משהו אחר.
ממה זה בא יופמיזם? מיופלי? ממה זה בא יופמיזם?
אני לא יודעת. סימולטורים עולים עד 5,000 שקל, גברת.
לסימולטורים לנהיגה מונעת?
מערכות הכוללות הגה ודוושות פשוטות למחשב וקונסולות. מ-890 אני רואה עד 5,000 שקל. אנחנו נעמוד במחיר הסימולטור.
אוקיי, בסדר גמור.
טוב, יש, אז פיצחנו את זה. מי שרוצה נהיגה מונעת, אבל כמו שבאמת היא צריכה להיות בתאגיד הענק של נלי ושלי, כי זה הסטארט-אפ שלנו, נהיגה מונעת יותר טובה.
נהיגה שבאמת מונעת.
נהיגה שבאמת מונעת.
שהיא מונעת ולא מונעת, משיקולים פוליטיים.
כולל השיעורים על איתות והתנהגות אדם, כולל צופר אוויר, איך ולמה, ובכלל, כיצד להתמודד עם צופרים.
וכולל גוף, תנועה וטקסט. אנשים כאילו יעשו כזה תנועה.
ממש ככה, וגם דיקציה, וכיצד לדבר ולהגיע.
כיצד לדבר מול קהל.
כן, כן.
וזה גם יהיה מצולם, ויהיה לכם גם סושיאל, זה יהיה כאילו מצולם.
וואו, 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 אני עכשיו הלכתי לזה. סלמת, אני שם.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. נלי,
כן.
את ראית את הידיעה הכיפית והחשובה שמצאנו ממש, זה אתה.
אני ראיתי אותה כבר אתמול בלילה, אתמול לא נרדמתי, כי כתבתי כל מיני דברים, והייתי גם מאוד, מכל היה לי אתמול יום כזה מאוד רגשי, ומה עושים כשכל רגשי? גוללים בטלפון.
ברור.
כדי לחמוק ממחשבות. ולפתע קפץ
לי פוש. וכדי לקבל לייקים מאנשים זרים. אז יופי זה שיש פלטפורמה שאתה יכול לשלוח לבבות לעולם.
נכון, למרות שהיה לי תקופה שחוויתי מתקפת רשת, והייתי צריכה לסגור את כל האישים שריה להגיב לי.
אבל זה מאחורינו.
נכון, זה מאחורינו. אז אני כן הגמלתי מעולם לבדוק כמה לייקים, לבדוק כמה זה, כי סגרתי את האפשרות להגיב לי. ואתמול קפץ לי פוש שלא יכולתי להתעלם ממנו.
מה כתוב?
בפוש כתוב, אני נתתי לזה את הכותרת, היה כתוב, התפטר כבר בדרך לכנסת, גוזלי, זה השם שלו.
אתם מכירים אותו? הוא היה בכל מיני תוכניות.
גוזלי, אלוף עולמי בהיאבקות.
חיים גוזלי, אתם ראיתם אותו בתוכניות שונות.
היה אמור להיות היועץ החדש של חבר הכנסת ניסים וטורי. ואז אני נתתי, וזה מתוך האתר כנסת רכילות, כל הסודות נחשפים,
כן.
ואני נתתי לזה את הכותרת, היועץ שהפסדנו.
בצדק, תראו, הוא קיבל עצבים, הוא, חיים גוזלי, זה הוא אדם מאוד כזה בחוץ, טיפוס מה שנהוג לקרוא, זה מה שאני יודעת מתוכניות, אני לא
אקסטרוורטר.
מכירה. כן, עכשיו, הוא היה בדרך ליום הראשון שלו לעבודה, להיות היועץ של זה.
ניסים וטורי.
של וטורי, ובאוטו קיבל עצבים, עשה פרסה, חזר הביתה. עכשיו, כמה רוק'נ'רול אתה יכול להיות?
איזה גבר.
זה מדהים.
יו, הלוואי ואני הייתי מקבלת...
בדרך? ליום הראשון שלך בעבודה אתה מקבל עצבים, מתעצבן ומתפטר בדרך?
אבל הוא קיבל עצבים כאילו, כי כבר התחילו להציף אותו בכזה, מה, מתעלה לזום מנהיגה, ובגלל זה הוא קיבל עצבים? או כאילו מהפקקים?
לא, נראה לי חילוקי דעות אמנותיים בתחום הייעוץ. אני לא חושבת שזה מהדרך, הרי האיש שבטח נוהג בדרכים בדרך כלל. אבל זה מאוד יפה, ואני מעריכה את זה. ואנשים שעוד לפני שהם הגיעו, מתפטרים. זה דבר מקסים. מה אני אגיד לך?
ממש.
אני כאלה חדשות, באמת, אקטואליה כזאת, כיף לי לקרוא. וגם, זה שהוא היה אמור להיות היועץ של וטורי.
מה זה אומר?
זה גם.
מעניין לך מייעצים לווטורי.
לא.
זה כזה ארס מוחה קינג זוכה כזה.
לא, הוא מציע רעיונות ואתה אומר, תקשיב, זה גנוב.
מחליטים דברים לפי אבן יאו מספריים.
הלוואי, הלוואי. טוב, בסדר גמור. עוד דברים, את נתקלת בתקלת השרתים הגדולה של אתמול?
אני חייבת להגיד שבאפליקציות שאני מסתובבת בהם לא נתקלתי בבעיה.
כן?
לא, כן. אני אוהבת גוגל כרום. לא היה שם בעיה של שרתים.
לא, אבל היה בכל מיני, בטינדר קראתי.
לא משתמשת.
גם אני לא באקדמיה העברית ללשון.
או, איזה בסה.
באוטובוסים אי אפשר היה לתקף. וכן הלאה.
נראה לי שהבעיית התיקוף היא...
כללית, היא לא קשורה.
כן, היא לא קשורה.
אז יש חברה שקוראים לה Cloudflare, שיש לה שרתים, והרבה הרבה חברות, גם הרכבת ישראל, משתמשות בדברים האלה, גם אם הם לא לקוחות ישירות של החברה הזאת.
אוקיי.
זאת אומרת, לפעמים בחברות שרתים כאלה, זה יכול להיות...
חברות שרתים, שיש כזה קצה. חברות שרתים כאילו?
אני לא יודעת איך זה נראה בפועל, אבל כן.
זה מעניין אותי, כי כאילו, לאן, כאילו האם יש קיום לכל הענן, פיזי? מה שנקרא
כן,
פיזי?
כן, יש קיום פיזי לענן, אבל אוהבים לקרוא לו ענן, כדי שתחשבי שזה קצת אלוהי וניסי. תראי, באופן כללי, כל הז'רגון, כל השפה של אינטרנט, כמו שהיה, להבדיל להבדיל, בחבד בניינטיז, נכון, חבד בניינטיז, זה היה להם שפה שהייתה קשורה לצבא. היו להם טנקים של חב"ד. המכוניות האלה של חב"ד עם התמונות של הרבי מלובביץ',
אני לא זוכרת כזה.
הם נקראו טנקים. אז אתה מאמץ שפה אחרת כדי להעביר איזה מסר.
אוקיי, מעניין.
אז חב"ד עשו את זה עם צבא.
עכשיו אין להם את זה.
נכון, אבל עכשיו גם כל הגישה של חב"ד השתנתה בגלל שהם הרבה יותר מיינסטרים. היום בעיריות ובזה הם יכולים להדליק חנוכיות במרכזי העיר, זה עליהם. האור החיים היהודי הכללי הזה, זה עליהם.
כל יהודי הוא שליח.
הם, בדיוק. להניח תפילין ברחוב זה גם חב"ד, נרות שבת במקומות, זה הכל הם.
Okay.
לא משנה, היה להם גישה אחרת פעם כשהם נכנסו יותר למיינסטרים. אבל להבדיל, בעולם ה-AI והאינטרנט אוהבים להשתמש במילים רוחניות. במילים של אלוהות, במילים של ניסים, כגון השירות הוא על ענן. זה משהו גדול ממך שאת לא יכולה לגעת בו.
אוקיי, השירות הוא על ענן, אבל... ומה עוד? בינה מלאכותית, אוקיי, בינה?
כן, כדי להגיד לך, בבינה מלאכותית, לקחת את לעולמות שכאילו אין לך נגיעה בהם. הם קסם. איך זה עובד עם קסם?
מה עוד? כאילו, את מעניינת אותי מה את אומרת, אבל...
רוצה עוד דוגמאות?
כן, כן, אני, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, אבל אני לא מרגישה שזה,
לא,
כאילו...
לא, בגלל זה אני, זה נתפסתי לזה מהמילה ענן, ומזה שהם אומרים לך שזה בענן...
בסדר, אבל יש לי שאלה, פקס, אנחנו לך... יודעים איך פקס עובד? איך פקס
וואו,
עבד?
הכי מדהים בעולם.
כאילו איך... את יודעת,
הטכנולוגיה של זה?
כן, כאילו...
אבל אני לא מדברת על הטכנולוגיה, אני מדברת על איך לשווק את הטכנולוגיה.
לא, אבל אני...
יש הרבה דברים שהם קסם, אבל הם לא משווקים במילה שנקראת קסם. ואני חושבת שבעולם הזה של אינטרנט, יש הרבה מילות קסם כאלה, כדי שאנחנו נהיה נפעמים מול הפלא. אז
בגלל קודם זה כל, אינטרנט זה באמת פלא.
זה... נכון, גם מקומקום חשמלי.
לא.
לא?
לא.
בעיניי זה...
כי קוקום חם שמלא את מבינת...
זאת אומרת, כשזה רק יצא, אני בטוחה שאנשים היו מרתיחים מים סתם. רק לראות. מדהים.
מה, כמו מיקרו?
וואו, בטח.
שמכניסים דברים פשוט סתם?
בהתחלה של זה, כן, גם בעוד 20 שנה הילדים שלנו לא יחשבו שזה פלא, ענן. זה...
לא, הם גם עכשיו...
זה מראה משהו על רוח התקופה.
הם עכשיו לא מבינים שזה פלא, הרבה פעמים רעשי, אז כזה... אומני, אמא משעמם לי. אמרתי לו, רעשי, ותאר עצמך שאני גדלתי בלי אינטרנט.
אוי, נו, איזה תשובה של אמא מעצבנת. אצלי, אני הרבה יותר השתעממתי ממך, לא, אני אז, בגיל שלך.
אבל אז אמרתי לו, תחשוב את זה, אז הוא אומר לי, אמא, זה באמת נשמע לי סבל נוראי להיות בלי אינטרנט.
הוא רצה לדבר על עצמו, אבל אמא שלו העבירה את השיחה לעליה.
ברור.
טריק שאני עושה גם מאוד יפה, ואני אוהבת מאוד. אז בקיצור, חברת קלאודפלר, שלאו דווקא חברות, לא יודעת אם רכבת ישראל וזה, אתה לא תמיד יודע שהם הספק שלך. אתה יכול להיות כזה שירות מחברה אחרת, אבל שבעצם החברה האחרת הזאת נשענת על קלאודפלר. זאת אומרת, זה לא תמיד, זה ככה עובד שם. ובכל מקרה, זה הפסיק לעבוד לאיזה שעה, ולא היה צ'אט ג'י-פי-טי. מה עשו כל הבנים בעולם? לא היה טוויטר.
לא היה צ'אט ג'י-פי-טי? היה מה, כי גברים משתמשים יותר בצ'אט ג'י-פי-טי מבנות?
לדעתי, כן. כי הם אוהבים... מה, כי מה זה?
כן.
זה כמו גוגל, רק שאפשר להעליב אותו. אוקיי. טוב, אתה מתיש! די, נו, תקצר! אתה גרוע! וגם הם אוהבים שהצ'אט ג'י-פי-טי קורא להם בכינוי.
אה, נכון.
שלום, מאסטר. מה, איך הוא?
אח יקר.
בדיוק, הם רוצים יחסים, אבל מה זה יחסים של גברים?
אח יקר.
להעליב או להעריץ. יש רק את הקצוות. אז הם אוהבים להעליב אותו או להעריץ אותו. שלעומת זאת, בנות, כמונו, אנחנו מחפשות בגוגל, ואנחנו לא נעים לנו. היי, אתה יודע אולי אם יש? ככה. ובגוגל אין את הדבר הזה. זה לדעתי החלוקה הכללית, בטוח יש בנות שמשתמשות, זה הפוך. קיצר, כל מה שאני רוצה להגיד, זה החרדה הכללית הזאת שיום אחד, החוות שרתים, איזושהי חוות שרתים תפסיק לעבוד, וכאילו נהיה באיזה, כמו במועדון קרב, בלי כלום. אין לנו כסף, אין לנו תיק רפואי, אין לנו איך לשלם באוטובוס, אנחנו בעולם החדש. בוא נרגע, כולה לא שילמנו באוטובוס, לא קרה כלום, כאילו.
אני חושב שאנשים נהנים...
לא יודעת, יש לך מזומן נגיד? יש לך דברים פיזיים בבית?
כן, אני, יש לי מזומן, כי יש לי בייביסיטר בת 16.
כן.
אז יש לי מזומן. כן. אני גם גוררת את החובות, אני מגידה, אתמול היא באה, אני רואה שתמרה עם בגד גוף חדש של האקרובטיקה, אני אומרת, למה זה? אומרת לי, את חייבת לי 200 שקל, כבר אני חייבת, אני כבר רושמת אצל הבייביסיטר.
כן, כן, זה נורא.
את מבינה?
כן. מאיפה היה לה 200 שקל? אוקיי. היא בחוג אקרובטיקה. תמרה. הכל מדהים בכל מה שאני שומעת.
כן, תמרה בחוג אקרובטיקה, זה מאוד מצליח בשכונה, כל הבנות בחוג אקרובטיקה. זה חוק כזה שכולם...
אני שלחתי לניסיון בשיעור התעמלות אמנותית.
זה קטנה מדיירות.
לא, היה לה בהתעמלות אמנותית, כל הבנות לובשות בגד גוף טוט וברות, זאתי בגד גוף אחר, אם אתה
עשיתה, וגם
לא מוכנה שיאספו לה את השיער.
אז גם תמר היה לה ככה, שהיא לא הייתה מוכנה ללבוש בגדים
איתה. נו, יש חוג למתנגדות?
מתנגדות, יהיה, בקרוב.
חוג למתנגדות משטר כללי?
בדיוק, כן, כן. כחינוך מחדש זה נקרא.
נו.
תמר, נגיד...
בואי נשלח את שתי הבנות שלנו.
חבל, תמר, גם יש את הטלטלים, אז
נו, ולרות.
נכון, אז אני פשוט לא יודעת איך מתנהלים עם טלטלים, והיא כאילו מסרבת לאסוף את זה, פשוט נראית כרגע כמו, אמרת, גלי בערב מיירה.
זה עוד טוב, גלי בערב מיירה. אצלי זה נראה משהו אחר. זה לא, לא שאני רוצה להעליב ילדה בת 3.5, שעוד אני ילדתי אותה.
כן.
לגבי הלוק של השיער. אבל זה לא...
אני מבינה את התסבכים.
זה כן נראה זמר מזרחי ספציפי, שכבר לא איתן. משהו מהדור הישן. יותר לאזורי משפחת כהן, איזר, חופני. כן, יש שם איזה וייבים.
יש וייב כזה.
חופניים בלוק.
הטלטלים. הטלטלים זה מה שמסגיר את היהדות, את יודעת? באמת. סבתא שלי הייתה אומרת לי, איך מזהים יהודי? טלטלים, ושיהודים חותכים גזר. שכזה ברומניה, כאילו, אמא שלה אמרה לה, לא לחתוך גזר קטן, כי הגויים יודעים שרק יהודים חותכים גזר.
תשמעו, הנה שתי עצות כבר טובות.
החלקה ולא לחתוך גזר. ואז לא יזהו אותך כיהודים.
ובהצלחה. נשמע לי טוב, נשמע לי שזה אייטם שיש מה לקחת ממנו.
חד משמעית.
כן, כן. תוכנית הבוקר. תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, ראית שאתמול יורש העצר הסעודי.
מוחמד בן סלמן, MBS. הוא כזה הולך להחליף את קניה ווסט.
איזה ראשי תיבות טובים.
כן.
אז הוא היה אתמול אצל טראמפ.
יש לו מלא חברים לטראמפה.
כל הפגישות האלה, כן, כל הפגישות האלה, אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו לא יודעים כמה לקחת אותם ברצינות, אז אנחנו מתקשרים לאיש שיודע הכל בכל נושא.
נכון, נכון. אורן נהרי.
עיתונאי, פרשן לנושא חוץ, הוא מגיש שבת עם אורן נהרי ברשת ב', בוקר טוב.
בוקר טוב.
אורן, גם אתה מרגיש כמוני שגם כשבן סלמן היה שם וגם כשהיה שם אל ג'ולני שלא צריך לקרוא לו ככה יותר אצל טראמפ, אנחנו ישר קופצים לעשות מזה בדיחות במקום לראות שאולי יש כאן איזה כיוון עולמי חדש באמת או
סדר עולמי חדש.
אז אני רוצה לומר לך שהבדיחות הן אולי בינך לבין לי.
לא, בכלל, להגיד, הנה, את יודע מה, סליחה שאני, כן, אבל אפילו מצד טראמפ, שטראמפ אומר לאל ג'ולני, היא מרסס עליו בבוסם שלו, ואומר לו, הנה, קח לי אשתך, כמה נשים יש לך? אי אפשר לדעת אצלכם. זה כאילו איזה מין הגזענות העולמית הזאת, הנה, באה אליבאבא, הגיע אליבאבא לבית הלבן.
נשים בצד את טראמפ, בן אדם, איך נאמר, שלא הגיע למעמדו בגלל הטקט שלו, או למשל, הפמיניזם הידוע שלו.
בהחלט,
אז נשים
בהחלט.
את זה רגע בצד.
כן.
מבחינת ישראל, יש לנו את הנטייה לחשוב שכל דבר שקורה בגלקסיה קשור למדינת ישראל, ויש לנו את הנטייה להיכנס לפאניקה, זה אנחנו יודעים. אבל, חד משמעית, יש דברים חדשים בוושינגטון, ויש דברים חדשים בעולם. קודם כל, אז בואי נתייחס רגע לביקור של בן סלמן.
כן.
בן סלמן מגיע לארצות הברית, ודיברנו על זה גם בשיחות קודמות.
כן.
טראמפ בעיניו אין בנות ברית ואין אויבות, יש קליינטיות. אתה תבוא ותעשה איתו עסקים, זה מה שהוא רוצה. מבחינתו, בנות ברית ותיקות מתחרות שצריך לכופף אותם לגבי רוסיה וסין, צריך לעשות איתם את הדיל הכי טוב, ומגיע בן סלמן. ושם על השולחן צ'ק של טריליון דולר, נכון, זה צ'ק להרבה שנים, נכון, לא לגמרי ברור מה יצא מזה בסוף, אבל טראמפ, שאגב אתמול פורסם מדד התמיכה בו, והוא בשפל של כל הזמנים 38%, במקום
אבל
אומר...
אבל הכהונה שלו עוד ארוכה, כן.
נכון, אבל הוא אומר, יש פה מקומות עבודה, כי כי האמריקאים הדבר המרכזי שמטריד אותם זה כמובן יוקר המחיה, כן. והכלכלה, יש פה מקומות עבודה, יש פה שכר, יש פה הכל, הנה טריליון דולר, מה מקבלים? ערב הסעודית מקבלת את חידוש ברית ההגנה עם ארצות הברית.
מה זה בדיוק אומר, אורן, סליחה על השאלה ההדיוטית? מה זה ברית הגנה? מה זה
שכל תקיפה היא כאילו זה, כל תקיפה של ערב הסעודית זה כאילו תקיפה של ארצות הברית.
אם ערב הסעודית מותקפת, בואי נניח בידי איראן, סתם בתור דוגמה, ארצות הברית אמורה לפי תנאי הברית לחוש לעזרתה. ברית ההגנה היא בעיקר הרתעה. כלומר, ערב הסעודית מוגנת על ידי ארצות הברית. כמו גם מדינות אחרות, לא כולל ישראל אגב, שאין לברית הגנה עם ארצות הברית.
אבל בכל
מקרה,
יש.
ערב הסעודית מקבלת את אישור ברית ההגנה, בן סלמן מתקבל בכבוד מלכים, אני מזכיר לכם, ממשל ביידן החרים אותו בגלל הרצח של העיתונאי חשוקג'י ודברים אחרים, עד שהתברר שערב הסעודית מדינה חזקה ומדינה חשובה, ובעולם של היום מדינות יש להם חופש פעולה בין ארצות הברית לבין סין למשל, על כן ארצות הברית צריכה את ערב הסעודית לא פחות מאשר ערב הסעודית צריכה את ארצות
הברית. באמת?
כן, כן, כי העולם של היום זה לא העולם של המלחמה הקרה שבו היה גוש מערבי וגוש קומוניסטי, ואם אתה מנסה לסתות
והיה הצידה, טוב ורע יותר ברור. אולי בעולם הישן, ובעולם הזה, הסעודיה, אז הם לא טובים ב... לא יודעת, מה, זכויות אדם. לא, זכויות אדם, נגיד, הם לא הומנים, בסדר, אבל יש לנו איזושהי מטרה משותפת, תשמעו, על פניו, זה כמעט נשמע תהליך טוב.
רגע, יש לי שאלה, אני מצטערת, אולי שאלה של חוסר ידע, אורן אריה, אני שואלת באמת, אוקיי, זכויות אדם וזה, ואני כמובן בעד נורמליזציה והכל, אבל אני שואלת, האם המטרה המשותפת היא פשוט לעשיית עוד כסף ועוד כסף?
המטרה המשותפת של מי? זה לא מטרה משותפת. המטרה המשותפת של לטראמפ, המטרה שלו היא לחתום על עוד הסכמים, ארצות הברית עוד מקומות עבודה, להגדיל גם את ההשפעה האמריקנית במזרח התיכון ובמקומות נוספים.
וגם המטרה, להציב איזושהי עמדה או נגד מול רוסיה וסין.
מול סין בעיקר, פחות מול רוסיה. העמדה של בן סלמן זה כמובן חיזוק המדינה, זה גם התחלת ההסתה, אגב זה מטרה שמשותפת לו ולקטר ולאיחוד האמירויות, התחלת ההסתה של הכלכלה, לא רק הסתמכות מלאה על נפט וגז, אלא לראות את העתיד, איחוד האמירויות למשל עם תיירות, קטר גם עם תיירות ועם השקעות בעולם.
בדיוק, וקניית נכסים, קטר, כדורגל, אוניברסיטאות וכן הלאה, הם צודקים.
והערב הסעודית מתחילה לדבר גם על בינה מלאכותית, ועל הגדלת ההשכלה ועל כל התחומים האלה, להסתכל קדימה 20 או 30 שנה. והגענו לישראל. ישראל לא באירוע. אנחנו, ואני אמרתי לכן את זה גם בעבר, לדעתי אפשר היה וצריך היה להגיע להסכם לסיום המלחמה לפני חודשים, מה שהיה גם חוסה חיים, והיינו יכולים לעשות את זה בתנאים טובים יותר. כעת אין לנו שום השפעה על מה שקורה. ערב הסעודית מקבלת F-35, שזה המטוס הכי מתקדם בעולם, זה עוד לא אומר שאין יותר.
אבל הם אומרים לך, שמעתי גם את אלוף, אני חושבת, נגל, הם אומרים לך, אבל זה לא עכשיו המטוס F-35, מה אתה בחוץ? זה עוד 4 שנים, כי בישראל אוהבים לפתור דברים על ידי דחיינות. אנחנו פשוט נפתור את זה בזמן אחר. אבל כמה הרעיון
הסעוד... לא, אבל זהו, שאנחנו לא נפתור את זה בזמן אחר. הדחיינות מביאה רק לתוצאות יותר גרועות.
אבל אני באמת שאתה, באמת יכול לשאול שאני כמובן אבל מסכימה איתך, אבל אתה בטח מבין יותר כמוני, האם היה אפשר לעשות באמת את אותו הסכם, עם הבאת 20 מהחטופים החיים באותו יום?
אולי אפשר היה, זה היה על השולחן, ישראל החליטה שלא, אבל הדבר המשמעותי יותר, שקורה במקביל לביקור בן סלמן, הרי אחד הדברים שישראל קיוותה להם, זה כמובן הכנסת סעודיה להסכמי אברהם, או חתימת הסכם נורמליזציה, וסעודיה, והיא אומרת את זה מ-2002, זה לא מעכשיו, אומרת נתיב למדינה פלסטינית. ישראל מסרבת לומר את המילים האלה, מה שלא יהיה. ומה שקרה אתמול, שלשום, במועצת הביטחון של האום, זה שארצות הברית העבירה החלטה, התוכנית לייצוב עזה, שבה כתובות במפורש המילים נתיב למדינה פלסטינית.
נכון.
וישראל לא היה לנו... אנחנו היללנו ובכינו מאוד מאוד בשקט, כי אף אחד לא יכול ולא מעיז להרגיז את טראמפ, ונתניהו באנגלית, לא בעברית חלילה, כי את האנגלית סמוטריץ' ובן גביר לא כל כך מבינים.
לא מבינים, לא כל יודעים לקרוא.
אז הוא מברך על זה, כי אין לנו ברירה. העניין הוא, המרכזי לדעת, שהיום ערב הסעודית וקטר, ואולי גם איחוד האמירויות, הרבה הרבה יותר משפיעות בארצות הברית מאשר ישראל. זאת הנקודה.
והנקודה הזאת היא משמעותית, אם אני מבינה נכון, ישראל הסכימה למשפט נתיב למדינה פלסטינית לפני השבעה באוקטובר. בהסכמים שהיו לפני, שהשבעה באוקטובר שינה הכל, ישראל ידעה לניסוח הזה, ואגב, אני מתנצלת, אני לא חושבת שהניסוח הזה כל כך מזעזע.
לא.
נתיב למדינה פלסטינית, זה אוקיי, זה באמת על סמנטיקה, מה אתם רוצים? לדחות גם את זה?
אבל יש לך אנשים,
השותפים הטבעיים דוחים כל מילה כזאת.
בדיוק. אז תגידו מה כן. אבל בכל מקרה, באופן כללי, ערב הסעודית, כמה הם, כמה יש מצב שיום אחד המדינה הזאת תתקוף אותנו? כמה
אין?
זאת אומרת שה...
לכאורה אין, רגע.
מה השאיפה? תראה, כי כשאנחנו כן מדברים על השאיפה הקטרית, בסוף יש להם שאיפה מוסלמית דתית, גם אם הם קונים אוניברסיטאות וכדורגל וכן הלאה.
נכון.
סעודיה, מה בסוף?
רגע, אני מזכיר לך שהווהביזם נולד בסעודיה, הג'יהאד נולד בערב הסעודית.
מוחמד נולד
נכון, אבל אל תחי את מוחמד. אז ביי את המוחמד. 15 מ-19 המחבלים ב-9-11 נולדו בערב הסעודית. אוסמה בן לדן בא מערב הסעודית. זו מולדת אל-קאידה.
חשבתי שהוא תימני.
הוא תימני, המשפחה שלו הייתה בערב הסעודית, הוא נולד בערב הסעודית. כל זה התחיל בערב הסעודית. אחרי 9-11 הם נכנסו לפאניקה. עכשיו, ערב הסעודית תחת המשטר הנוכחי, אחד משמעית, אני לא רואה אותה תוקפת את ישראל, אבל המשטר הזה גם, אגב, יכול ליפול. זה משטר מלוכני שלא עד כדי כך אהוד, יכול מחר ארגון טרור להפיל את המשטר הזה, כמו שקרה לא אחת במזרח התיכון, ואז יש לנו משטר ג'יהאדיסטי, עם F-35 ועם
כל מיני, כן, ועם כל מיני הסכמי הגנה גם, ועם הסכמים...
הסכמי הגנה לא יהיו תקפים במקרה הזה, אני מניח, כן. אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שהמשטר יכול להשתנות, ויכול להשתנות מהר. ועם המשטר הזה אנחנו יכולים וצריכים להגיע להבנות יותר, אבל כמו שאמר קיסינג'ר, לישראל אין מדיניות חוץ, יש רק מדיניות פנים.
אמר וצדק.
כן, הוא גם היה לו בעיות משל עצמו, בסדר, לא רק לפי הציטוטים. אז זה נשמע כאילו אין לנו מה להיות מודאגים עכשיו, אבל...
יש, יש. בגלל העניין, יש בגלל העניין שההשפעה של ישראל בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט הולכת ונעלמת.
כן, כי אנחנו נעלבים. אנחנו עכשיו יושבים בצד ונעלבים, במקום למכור את באמת החזון שלנו.
נכון, את צודקת, אבל ברמת כל העולם מסתכל על זה, הרי חלק מהעוצמה הישראלית היה שיש לנו השפעה אדירה בוושינגטון, זה קצת אנטישמיות, כן, הפרוטוקולים כן. של זקני ציון, שמה שאנחנו רוצים הבית הלבן עושה, ואם רואים שבין סלמן משפיע יותר, והאדון אלסני מקטר משפיע יותר, אז, והאדון ארדואן משפיע יותר, אז למה שלא ילכו אליהם במקום אל ישראל בתור המעצמות המובילות במזרח התיכון?
אנחנו כבר לא הילד הבעייתי האהוב, אנחנו סתם הילד הבעייתי. מעניין מאוד מאוד. אורן אהרי, תודה רבה רבה לך ויום מצוין.
יום טוב ולהתראות.
אני כאן אספר לך משהו מעניין על הנרי קיסינג'ר. נו. בדיוק ב-40 שניות שיש לנו. יאללה. שאז במלחמת יום כיפור, הוא אמר לגולדה מאיר, הוא אמר לה, אני קודם כל אמריקאי, אחר כך שר החוץ, ורק אחר כך יהודי. ואז היא אמרה לו, בעברית אנחנו קוראים מימין לשמאל.
בעברית קוראים מימין לשמאל. כן, פעם הם ידעו לה, היה להם תשובות טובות. באמת, אני לא יודעת כמה מדינאים טובים הם היו, אבל ידעו להחזיר פאנץ'. חדשות, ואנחנו תכף חוזרות עם עוד הרבה. תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03, נכון. אנחנו לא לבד פה, טל אלפקס על הסאונד, אבי בליקי עורך, הוא מפיק אותנו, וזהו, 8:00, אפשר להתחיל לדבר על דברים.
או, על מה אפשר להתחיל לדבר? תשמעי, קודם כל, הייתה תקיפה בלבנון.
אוקיי, מה, באיזה הקשר?
צהל, בהקשר של התקיפה, כאילו...
מתחם חמאס הופצץ, אנחנו כן. רואות פה...
נכון.
13 נהרגו.
את חושבת שעכשיו, כאילו,
זה מה שנקרא ניהול הסכסוך, לא?
זה כן, זה הסכסוך, כאילו, ניהול הסכסוך עם לבנון, כאילו, מתכוונת?
מה אתה אומר? לא הבנתי.
ניהול הסכסוך עם לבנון?
ניהול הסכסוך כללי, מה זה? אנחנו כל הזמן מנהלים סכסוכים, ויש לנו סכסוך... הביטוי ניהול הסכסוך, שהוא בעיניי נורא והיום כביטוי, הוא בעצם אישר את זה, שזה מה שאנחנו עושים כל הזמן, אבל אולי היה צריך לתקוף בלבנון, אני יודעת.
מי אחראי על, על, על הסמיכות הזו? על ניהול הסכסוך?
בנט, אני חושבת.
הוא אמר את זה?
אני חושבת ככה, כן. אני חושבת שזה...
לא, הוא אמר שהסכסוך הוא כמו רסיס בישבן, אז בזמנו.
אני חושבת שניהול, שצריך לנהל את הסכסוך, זה הוא הביא את הגישה הזאת, אבל לא משנה, גם לא יודעת מי אחראי לזה. בכל מקרה, הדבר היפה הוא שאנחנו כל כך בקיאות ובקיאים במה שקורה בצהל ופצרית, ניסתה להתאבל, לא זה, והיא ככה, ועצרו לה, ואיפה בעלה, ואיפה זה. מה קורה בלבנון? אין לנו מושג.
לא, לא מספרים לנו, מה זה? אין לנו מושג.
כן, מישהו עובד בזה שלא יהיה לנו מושג. אז למה צריך לתקוף בלבנון? עכשיו, מה קורה בלבנון? מה הולך בלבנון? בגדול, מה... תעשו לי איזה סקירה, מה הסיטואציה שם?
יש שם איזה כוח רב-לאומי.
גם פה, באים האזרים והאינדונזים, זה יהיה מצחיק.
וואי, מה זה האזרים? זה כאילו, אני אגיד לך מה מעניין, כשמגיעים כל מיני, אני לא יודעת אם את שמה לב.
לא, גם אם...
אבל יש מלא הודים עכשיו בארץ, את יודעת.
לא? למה? זה עובדים זרים?
כן, הביאו אותם בגלל...
בנייה?
בנייה, כן. עכשיו הגיעו מלא הודים, אני רואה אותם בים, אני הרבה בים, אני רואה אותם בים בהודים.
אני רואה סינים, כן.
ואני מחכה, מתי יהיה הרגע שפשוט יפתחו פה מלא מסעדות הודיות?
את אומרת איך אני אוכלת את הדבר הזה.
אז עכשיו אני מסתכל, אם אני מביא לי פה מלא אזרים.
באמת? מה זה אוכל מאזרבייג'אן? ומה זה אוכל אינדונזי גם?
ומגיעים לפה מלא אינדונזים. עכשיו, בהולנד יש כל מיני מדינות אוכל אינדונזי, בגלל שהם שלטו...
לא, סורינם, סורינם, לא? שם זה וייטנאם וסורינאם.
הם שלטו באינדונזיה, ההולנדים.
גם באפריקה גם היה זה. בהולנד, באמסטרדם יש מלא מסעדות וייטנאמיות, ובאמת מסורינם. אבל אולי היה להם עוד יוזמות יפות.
אבל יש להם גם הרבה אוכל אינדונזי. ואני אומרת, זה נגיד שני סוגים של מאכלים שאנחנו לא מכירים פה. כל היום שווארמה, שווארמה, שווארמה. בסדר, הבנו, אוקיי, ומאצ'ה, מאצ'ה, מאצ'ה. כאילו, כמה יפנים, ממש גלות יפן בישראל.
לגמרי.
בדיוק. ואז אני אומרת, אני סקרנית לדעת, האם האזרים שהגיעו לפה,
אינדונזים. אפילו לא זכרת איך אומרים את זה, כן?
נכון, בדיוק, לא זכרת איך אומרים את זה.
אזרבייג'אן.
לא כולל כמובן ההודים שאני מצפה למה, מסעדה אהובה לי, מונר נסגרה.
יש להם, איך אומרים את זה? פלוב.
אשפלאו?
לא, זה אורז כזה. דולמה, כבס? אני לא יודעת אם אני אומרת את זה נכון, זה עלי גפן ממולאים. פיטי, מרק כבס עשיר בגדרת חמר. אוקיי. וקבב.
אוקיי.
כמו כן, המטבח האזרי כולל מרקים, סלט, טוב, נו באמת. זה כאילו נשמע כמו אוכל קצת ערבי כזה.
לא, זה נשמע כמו
פלוב.
אוכל.
פלוב. דולמה, פיטי, קבב.
זה כמו
אשפלאו
כזה, כמו גיאורגי. דושפרה זה נקרא.
דושפרה, אבל דושפרה זה לא אזרי, אני חושבת, זה בוכרי.
אני חושבת שזה כל אותו מקום כזה. רגע, ומה יש באוכל האינדונזי? איזה דברים? יותר כזה, יותר מזרח ומערב, זה כזה איסלאם פוגש את המזרח.
לא, שם זה בטח חלבי קוקוס ועניינים.
אני מקווה מאוד, מה אוכל?
אורז מטוגן, סטה, גדו גדו, סלט ירקות עם רוטב בוטנים.
או, עכשיו זה מדבר אליי.
זה יותר באמת, זה באמת יותר.
תקשיב, אני חושבת שהם באים לפה.
חלב קוקוס, קמח אורז, דביק.
האינדונזים, אז יש כאלה שיבואו להיכנס לעזה, ויש את אלה שיהיו כוח תומך, תומכי לחימה.
אוי, אני אוהבת.
והם יהיו שבוע שבוע, כי הם באים ממטש נמוך, נכון? והם יפתחו בתל אביב, מסעדה אינדונזית.
למה בתל אביב? בקריית גת.
בסדר, יאללה.
תשמעי.
בקריית גת תהפוך להיות כזה אירוע קולינרי
כן,
כזה?
כן, הייתי צופה בסרט הדוקומנטרי על האינדונזי שבא לישראל וכאילו, מה קורה פה? הוא לא מבין ואנחנו לא מבינים והוא ממקום אחר לגמרי.
אנחנו קוראים כל קורא.
היו פה אי פעם עולים מאינדונזיה?
אני חושבת שהיו יהודים באינדונזיה.
לא, בטוח היו יהודים בכל מקום.
תבדוק אם היו יהודים באינדונזיה, לא,
תתקשר לאינדונזיה שנייה.
לא, אני חושבת שאלה
הם מכירים יהודי.
וזה יודע להגיד אם היו יהודים באינדונזיה, ואני יכולה להגיד לך שלא, כמו שלא היו יהודים בתאילנד, היו יהודים רק בסין, שברחו מגרמניה, הם הגיעו לסין.
מה זה היו יהודים בסין? הייתה ישיבה בסין.
בסדר, יהודים של סין זה נקרא.
בסדר, לא, אני חושבת שיש יהודים בכל מקום.
אני לא רואה בכזה גודל.
אני אסתכל כאן, היה, כן, היו יהודים באינדונזיה, קהילה קטנה, טוב, זו מדינה קטנה, הגיעו לשם, תשמעי, אבא שלי הוא מבחרן, אני אומרת לך שיהודים הגיעו לכל מקום, מה, בבחרן היו ובאינדונזיה, לא, מאגרי עבודה, רציני, של האזור הזה, זאת אומרת, גם היו הרבה הודים, גם אז, לפני 70 שנה, היו גם הרבה הודים בבחרן, אנשים זזו יותר בעולם אולי.
אבל הודים... את יודעת, האימפריה הבריטית שלטה בהודו, והביאה הודים לכל מיני מקומות שגם...
קיצר.
נראה לי הבריטים גם שלטו בבחרן.
עדיין יש, אגב. הבריטים שלטו בבחרן.
נכון.
בגלל זה לאבא שלי היה, כשהוא היה ילד, אבא שלי, כן, לא היה לו נעליים, וזה שם, כן, מאוד פשוט. לכלב שלהם קראו מקס. מה אתה קשור למקס? מאיפה הבאת את השם מקס? מה אתה יודע מקס?
בסדר.
בקיצור, עדיין יש יהודים באינדונזיה, זה מה שרציתי לספר לך. כן, כן, יש יהודים בכל מקום בעולם, זה מפתיע תמיד, אבל יש. ויש היסטוריה יהודית, גם אם היא קטנה וקהילות קטנות. אז בקיצור, יהדות אינדונזיה בדרכה. כן. אין עזר אם יש יותר יהודים, אני חושבת... כן. אבל גם במפגש, עזר עם אינדונזים וקריית גת.
אני מחכה. מי
נשמע לי כמו מתכון במתחם, לכיף.
במתחם...
מתחם ביג.
מתחם ביג בדיוק בקריית גת. אני צופה, זה שקריית גת עבר עוד איזושהי... תראי, כמו...
אולי הם יעברו שינוי, לא קריית גת.
את זוכרת שהיה המון עובדים רוסים, לא רוסים, עובדים זרים מרומניה, בתחילת
כן.
האלף.
זה ארץ נהדרת.
נכון?
קוריצה, כן.
קוריצה, קוריצה, והם כן. נעלמו, נכון? למה העלימו אותם?
כי לא עשו יותר הסכם עם רומניה?
כי הם התבוללו, כי נשים התחתנו איתם.
אה, באמת?
כן.
הם הביאו חתיכים.
כי
אז רוצים להביא משהו לא חתיך עכשיו.
רוצים להביא משהו לא חתיך ולא אטרקטיבי לנשים. כאילו משהו שנשים...
וואו, אז למה לא שאלתם אותנו מאיפה להביא כוח עיצוב? למה? אולי אני אוהבת עזרים. סתם, איך נראים? טוב, לא יודעת.
לא יודעת, אבל אחת הסיבות שהפסיקו את ההסכם הזה עם רומניה, זה בגלל שהיה פה הרבה הרבה התבוללות והרבה עניינים.
מאיפה הם יודעים שהיה התבוללות?
יודעים הכל. וגם אני יכולה להגיד לך שפעם הייתי בלונדון ולקח אותי נהג רומני, ועד פתאום התחיל לדבר איתי עברית. והוא אמר לי שהוא גר פה בארץ איזה 8 שנים, ושהוא היה נהג
של... והייתם זוג?
לא היינו זוג. לא, אבל הוא היה ממש מדהים, כי הוא דיבר כזה עברית שוטפת עם מפתח, והוא אמר שהוא היה נהג של איזה רב, ושאפילו שהוא גורש מארץ וזה, הוא עבר ללונדון, ואז הוא אמר לאשתו, שהוא למד מחרדים, ישר לסדר את התעודות, וכשכאילו עשו את הברקזיט, אז כאילו היה להם אזרחות כבר בריטית.
מדהים, את רואה, הנה הוא למד משהו מפה, טוב
למד איך להסתדר, בדיוק, למד
איך להסתדר, אולי גם אנחנו צריכות ללמוד איך להסתדר, אולי אנחנו גם צריכות להיות נהגות של איזה רב, אם מותר, לא יודעת.
לא יודעת.
לא יודעת אם מותר.
ואז את יכולה לדעת איך להסתדר, את מבינה?
בסדר, בסדר, המדינה הזאת על שפל.
מה זה שפל?
כל כך הרבה פעמים, בסדר, אז עכשיו זה עם עזרים ואינדונזים וסעודים.
העיקר ש...
יאללה, נזרום. בסדר.
מעניין אם הם הצליחו באמת לעבור ולהוציא את כל הנשק. כאילו, העזרים והאינדונזים הם לא מדינות שכזה יודעות איך להילחם. את מבינה, יש מדינות...
מאיפה אנחנו יודעות? מה, אולי אינדונזיה כל היום שם נלחמים? אנחנו רק יודעים שיש שם את בלי.
כן.
אנחנו יודעים שישראלים לא יכולים לנסוע לשם, וגם פעם הרבה גולשים היו נוסעים לשם, אבל עם ויזת עסקים, צריך ויזת עסקים, אני לא יודעת מה זה עכשיו, אני יודעת שזו מדינה מוסלמית מאוד, אינדונזיה.
המדינה המוסלמית הכי גדולה בעולם.
בבקשה, כאילו מבחינת אחוזים,
כן.
אני מניחה. זה, 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 זה עד כאן הידע שלי.
וזה מוזר, כי מעניין איך הם נהיו מוסלמים, כאילו ממה, כי השלטו שם ההולנדים, כאילו איך הם נהיו, כאילו נגיד הפיליפינים הם נוצרים בגלל שספרד שלטה שם, אוקיי? כן. ובגלל זה יש להם פזו, והם כאילו, יש להם את כל הקטעים הנוצרים האלה, אבל... המזרח עצמו הוא לא כאילו מוסלמי, המזרח הרחוק.
כן, אני לא יודעת איך זה קרה.
טוב, ניכנס לתוך הפודקאסט, המזרח הרחוק בהנחייתי, בקרוב מאוד.
טוב, וגם על אזרבייג'אן אנחנו יודעות מעט מאוד בסופו של דבר.
אולי רותם סלע וליאור רז יעשו שם גם טיול באזרבייג'אן, כמו שהם עשו בקירגיסטן.
למה לא?
למה לא?
יכול להיות נחמד, אני רואה פה תמונות, נראה יפה, אני חייבת להגיד.
הררי, מרגיש לי הררי, זה הררי?
התמונה שאני רואה פה מבקו היא של מסגד בבקו, היא אכן, שהיא בירת אזרבייג'אן, היא אכן הררית, אבל אני לא יודעת על כל המדינה, בכל מקרה נראה מקום יפה. מה?
זה כאילו כזה רוסיה מוסלמים כזה, נכון? מבחינת הז'אנר.
נראה לי שכן, זה נקרא, היבשת שלהם הם נקראים באירו-אסיה.
יו, אין לי כוח, אירו-אסיה, אוקיי, אירו-אסיה.
על שפת הים הקספי.
אה, נייס.
תשמעי, תמונות יפות, נראה יפה באזרבייג'אן, מה אני אגיד לך? בואי ניסע, בואי נראה, בואי נבדוק.
אולי בעצם רותם סלע וליאור רז באמת היו באזרבייג'אן, איפה הם היו בטיול שלהם?
אין לי מושג.
בקירגיסטן או באזרבייג'אן, בליקי?
בחוף ים אחד, אנחנו נבדוק את זה.
אנחנו נבדוק את זה?
בסדר, אז הם בדרך, והכל פה נראה שהוא הולך להסתדר, לא? יש לך הרגשה שהולך להסתדר?
וואי, נראה לי הולך לתקופה מדהימה.
70% מהישראלים לא יכולים לקנות דירה.
נכון.
זה נשמע לך. כאילו לא כל הרעיון פה זה בית לעם היהודי. בית.
אבל בית, לא אמרו בית, אמרו אולי בית בסחירות. לא התחייבו.
בית בסחירות לעם היהודי? אבל את יודעת מה, אפילו סחירות מוגנת. אני, זה כאילו, בואי בית לעם היהודי.
נכון.
בסחירות ארוכת דווח.
איפה הם היו? אתה כתבת לי את זה קטן
מדי. במערב אסיה. כן, קירגיסטן, קזחסטן.
אבל לא
באזרבייג'אן. אבל אולי הם היו. עוד.
נכון.
את רוצה לנסוע, אולי תסיעי איתם, נלי.
וואי, לא נראה לי, מה זה הגלגל השלישי? נו.
כן, את תהיי גלגל שלישי, אבל בקטע חמוד.
בקטע חמוד. כן. היי, הם כזה ידברו על זה, סליחה, כזה תגיד כזה, היי.
נראה לי שלא דיברנו עליי כבר איזה זמן.
קשה לי בחגורה מאחורה, אני בבוסטר. ממש לא מרגישה.
אפשר להגביר?
כן.
אפשר להגביר?
שיר שאני נורא אוהבת, אפשר כזה? You say,
I only need what I want to. זה מצחיק שתבואי לחרב לליאור ורותם את הציון.
בדיוק.
בבקשה.
להרוס להם.
שימי לב, הנה, זה מה שתשאירי להם באוטו.
תוכנית הבוקר,
חזרנו. כן, נלי, מה קרה עם אנה וינטור? מה כל כך הסעיר אותך?
לא, לא הסעיר אותי. את יודעת, אנה וינטור, העורכת המיתולוגית של מגזין ווג, היא בת 75.
זה הדמות להשראה בהשטן לובשת פראדה.
באמת, את יודעת, בעולמות האופנה, היא לא תגידי, המייקל ג'ורדן של עולם האופנה, אבל היא כאילו באמת איזושהי מישהי שגם מי שלא בעולם האופנה מכיר, כולם יודעים מי זו דמותה,
כולם מכירים את הקרה
הישר. הקרה והמשקפי שמש.
תמי גלבט, זכרה לברכה, שהיא הייתה סופרת, ועבדתי איתה, זאת אומרת, באיזה פעם, מזמן, 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 גם לה היה שיער כזה. היא גם הייתה אישה מאוד, 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 מאוד מרשימה. והקפדנות של קרה מהסוג הזה, זה עניין אישיותי בכלל, זה בכלל לא קשור לשיער.
את אומרת, אני זה השיער שלי? כאילו, יש משהו באיך שאתה עושה את השיער
שלי? ותראי איך זה נראה.
בדיוק. בדיוק. אז היא באמת עשתה את השער האחרון, לפני שבעצם היא, לא רוצה להגיד, יוצאת לפנסיה, אבל סוג של 75, בכל זאת היא העורכת של...
למה לא להגיד?
של ווג כל כך, כל כך הרבה שנים. פשוט היא... זהו, והיא בעצם ממש עשתה זה שהפכה את המגזין אופנה ווג לאיזשהו משהו שהוא לא רק מגזין אופנה, אלא באמת משהו שמקדם גם דוגמנות ופה בתרבות גבוהה, והיא חטפה הרבה ביקורות על כל מיני שערים שהיו לה, שהיא הלבינה מדי את ביונסה, היה לה גם...
היו לה כל מיני אג'נדות בנושא גם אידיאל היופי.
אידיאל היופי, היה לה פעם, איך קראו לה, שאתה נשואה לסיל, לסיל?
היידי קלום.
היידי קלום, שהיא עשתה להם כזה שער כזה של קינג קונג, שכאילו הוא היה קינג, השראה מהסרט קינג קונג.
כן, סיל היה קינג קונג.
כן.
השחור.
כן. סיל, או שזה היה ג'יזל, לא זוכרת מי זה היה.
ג'יזל למיטב זיכרוני, לא היה בעל שחור.
אוקיי, סליחה, היא עשתה שער בעייתי עם לברון ג'יימס וג'יזל.
אוקיי.
שהוא כאילו תופס אותה כמו קינג קונג, שזה כאילו מראה כאילו את השחור, הקוף, האגרסיבי, הפראי, והבחורה היפה, הבלונדינית, שהיא...
כן, למרות שקינג קונג כמובן, זה סרט על חרדה גברית לבנה מאוד, לא חרדה גברית שחורה.
מה, תתני לי את המיני פודקאסט על קטן.
זה כמו סופרמן, יש בתוכי יצר שאני לא יודע לתפעל אותו. יש בתוכי קינג קונג. כשאני אראה אהבת אמת, אני אין לי מסוגלות ככה, אבל היצר הוא כל כך עצום, ושולט עליו, והוא גם הורס דברים. קינג קונג הולך ושובר מגדלים, לאו דווקא כי הוא רוצה. העולם, היצר הזה שולט בו, הוא גדול מדי בשבילו, וביום שהוא יצא, הוא יחריב את הכל. מה הדבר היחיד שירגיע את היצר הזה? אהבת אמת, שתדעי לקבל שהוא כל כך קינג קונג, ואת אוהבת אותו גם, למרות קינג קיוט. קונג קינג קונג יוטו.
וואו.
זה בגדול.
מזל שעמדת קולנוע, ואת
לא, זה הז'אנר. זה ז'אנר פשוט מאוד. בסדר, אני לא אומרת,
אז עכשיו יש לה...
אז מה יש בשער האחרון?
אז השער האחרון שזה כמובן טימותי שלמה.
איך הוא? יפה? שער יפה?
דעתי מאוד יפה.
תראי.
הנה, תסתכלי.
זה טימותי שלמה שהוא שחקן. והוא לבוש נחמד, והוא נראה כאילו עומד על כוכב לכת כזה. The universe according to Timothy. זה הזה. יפה.
זה השער האחרון. הוא כבר מעורר התנגדויות, אני יודעת למה. מה מעורר התנגדות בשער?
לא, בטח, בטח.
לא, יש דברים, את זוכרת, יש דברים, נגיד, תמונות כמו אז שהשכיבו את יעל בר זוהר על סוס, את זוכרת? שהיא שוכבת על סוס הרומה?
קשה לי לשכוח את התמונה הקשה הזאת.
שהייתה כאילו נערה.
כן, יש גם לבר, רפאלי, יש לכל אחת את תמונת הקטינה שלה, כן?
בדיוק.
לא יודעים לכל אחת, כן?
ובאמת, בהכתבה הזאת של אייקונים שאת איך אמרת לי? המדיום הוא המסר.
לא, זה לא אני אמרתי, זה משפט גדול.
משפט גדול, המדיום הוא המסר.
נראה לך שאני אמרתי את זה, ואנחנו לא עכשיו סופרות השקלים
על המשפט. תמונה שווה אלף מילים, אוקיי?
זה גם אני אמרתי לך, פעם המצאתי את זה.
ואז בעצם יש לנו על השערים האלה, היא גם מחליטה מה נכון ומה לא נכון.
אבל יש כאן עוד דברים
שהם... היה השאיפה של קים קרדשן, רגע, השאיפה של קים קרדשן היה להופיע על השער של ווג, וכל מיני כאילו סרבו לשים אותה על השער של ווג, סרבו לשים אותה כי
כאילו נמוך.
כי כאילו נמוך, והתחילה בתור הקלט את סקס והריאליטי
והטוסיק והשמפניה
והיה קשה לתרבות הזאת ובעצם היא קיבלה את השער הראשון שלה רק שהתחתנה עם קניה שבעצם זה נתן את האיחוד הזה בין הגבוה והנמוך
הוא אישר אותה נכון אבל יש כאן עוד אני רואה הארי סטיילס בסמלה בשער הזה. זה דברים אולי ניואנסים, אבל הם מאוד משמעותיים והם משפיעים על הרבה דברים בעולם החילוניות. אפשר לקרוא לזה טרלול פרוגרסיבי או לא, אבל זה מה שמצעיד את העולם קדימה, באמת, ברמת האידיאולוגיות שלו, ואני חושבת שפוג אפשר ללמוד ממנו הרבה, ונפרדים מסמל ומיאנה וינטור. מי תבוא במקומה?
איזה מישהי שהיא בת של איזה מחזאי, או בת של... את זוכרת שהייתה...
ממש במקרה הגיעה לתפקיד.
וקשיבי, האמא שלה הייתה מרפי בראון. השחקנית קנדיס, איך קוראים לשחקנית את קנדיס?
מרפי, אני חושבת.
לא, קנדיס ברגן, משהו כזה.
אוקיי.
תה, זה הרגע שאתה מוצא לי את השם שלה.
בסדר.
מרפי בראון, ככה קראו לסדרה.
אימא באמת של ה...
כן, היא הבת שלה.
הבת של מרפי בראון. תראי איזה קשישות אנחנו. מי עורכת את ווג? הבת של מרפי בראון.
אני לא יודעת
מי... מה זה, כאילו אנחנו מכירות מהבית כנסת? מה זה השטויות האלה? זה האישה הזאת עם מרפי בראון.
אני אפילו לא זוכרת, לא ראיתי את הסדרה מרפי בראון.
באמת? כי זה היה קצת מאוחר. מרפי בראון שידרו כזה אחרון, אני ראיתי כמובן, כי לא היה לי גבולו, לא שמו לי גבולות בטלוויזיה.
כמה שאתה חושב שאני רואה, טל, עם הראייה
אז
שלי.
אז בואי אני אגיד לך,
מה כתוב?
שלמרפי בראון זה לא אף אחת מהן, נכון. אולי זה זאת שכאן. תכף אנחנו נמצא את השם שלה, בסדר.
כן, זה מוסתר.
כן, זה יעזור לנו. בסדר, אוקיי, אז את, היית רוצה להיות העורכת של ווג?
תשמעי, אני חושבת שזה... בהצגה של זה, להיות עורך של משהו, זה תפקיד עם טייטל מאוד מאוד נוצץ.
קנדיס ברגן, נלי, זכרתי יפה מאוד.
יפה. אני חושבת שיש טייטל של עורך, כל עורך, גם אגב, אינון מגל שהיה עורך, וואלה, זה טייטל. או חברנו אבי משולם שהיה עורך של ידיעות אחרונות, כאילו יש משהו בלהיות עורך, עורכת, שזה מין כמו, את יודעת, לאו שנים, הנצח על הפילהרמונית, כאילו, אתה שולט בעצם, במסר, בתצוגה, באיך קהל מקבל מידע.
אתה מנרמל.
אני לא יודעת אם המילה היא נרמול.
אני חושבת גם שהעורך הוא מנרמל דברים. הוא עושה משהו אם הוא רגיל או לא. זאת אומרת, ברגע שהוא מראה אותו.
אני חשבתי במובן אחר. את דיברת על נרמול כזה, אוקיי, גבר עם סמלה, כן. ואני חשבתי במונחים של, אוקיי, היו ימים במלחמה שכבר החיילים שנפלו כבר עברו לא לעמוד הראשון וגם לא לעמוד השני.
באמת? מבינה? אני לא חושבת.
כן.
זה לא היה עמוד ראשון תמיד?
לא.
טוב.
אני חושבת שאתה בסוף מחליט, אוקיי, כמו שהיה שער ביותר תחרונות לפני כמה שנים, לפני שבסוף כהונת ממשלת בנט לפיד שכתבו, הכותרת הייתה, השנה מדממת ביותר מאז, כן? How little did we know על שנה מדממת, וברור שהשער הזה, עם הזה, יש לו אג'נדה מסוימת. ובכלל, כל השליטה בתקשורת, אגב, תיק 4,000 ותיק 2,000, אוקיי?
כן, את יודעת מה זה מה?
כן, 4,000 זה בזק יס,
כל הכבוד, נלי.
נוני מוזס וידיעות אחרונות.
רק בגלל שכתבתי במערכות של תוכניות כאלה, אני במקרה זוכרת את זה, כי ממש עשיתי דרך בראש לזכור, רגע, זה מגב האומה, אני יודעת, 4,000 זה
כן, אני זוכרת.
אוקיי, בסדר, גם כן, את מדהימה בזה. באמת את מדהימה בזה, כן.
וזאת גם המטרה של לשלוט בתקשורת, זאת אומרת, שאתה שולט במי עורך את העיתון, אז אתה גם שולט, או מי הבעלים, או הזכיין, או כמו שאז עם ערוץ 10, לסגור את הערוץ, וכמו שקורה, כשאתה שולט במי ששולט בתקשורת, אז אתה גם שולט על מה, על, על, על מה אנשים מקבלים.
על הנרטיב.
על הנרטיב, ועל הסיפור, ועל מה מנורמל, ומה לא מנורמל. גם במידה של...
זה סלמת, אנו וינטור, זה מה שיש לנו להגיד לך.
כן, אגב, אפרופו, מה שקורה בלבנון, שאין לנו מושג, בנור דני קושמרו מסביר לי רבע שעה מה קורה בלבנון.
כי אולי אי אפשר להגיע לשם עם טרקטורון מופס.
אבל הוא כן מסביר לי איך הטלפון נכנס לטוסטר. את מבינה? כן הקדישו המון המון זמן לשים טלפון במים
ולהראות... פרשת הפצרית לוקחת פה, זאת אומרת, מצבה וזה, והיא הלכה לשם וזה, היא תופסת התרגשות חדשותית זה באמת חסרת פרופורציות.
כי מדובר כמובן בנפילתה של אישה לבנה. ולכן הסיפור...
למה היא הייתה, אם היא הייתה אישה לא לבנה, זה היה פחות?
אני לא יודעת, אבל זה בנפילתה של איזה, מה שנקרא אישה מן הישוב, האישה שהיא כאילו הנורמטיבית, בדוב טוב, ונפילתה.
בסדר, אני לא אומרת שהסיפור הזה לא מעניין. הוא מעניין סיפורית מאוד.
ובקרוב סדרה בכיכובה של רותם סלע. על, בתפקיד
הפסל. בהחלט, וזה מעניין מאוד מה קרה שם, ואנשים כשהם בדוחק נפשי, זה מעניין, זה מעניין להסתכל, אני לא אומרת, אבל זה מדהים כמה אנחנו מתעסקים באופייה,
אמרתי לך את זה, אמרתי לך את זה אתמול, אנחנו בתקופה שבה, איך אומרים במרה, דברים נראים קטנים או גדולים יותר ממה שהם נראים במציאות, ויש מטרה, אגב, נרטיב, ועריכת עיתון, ואנה ווינטור, להגדיל את אירועי הפצרית לגידול חסרי פרופורציה, ולהקטין את אירועי לבנון.
איך הפצרת מבחינת אופנה, לא אמרנו.
היא לובשת בדרך כלל מדי צהל.
אז לכן... מה, אנחנו רוצים על הלוק בגדול. כי גלי בערב מיארה היא כן אייקון אופנתי.
אבל היא לא לובשת מדי צהל.
בסדר, אבל היא כן...
כי יש לה גם שיער לא רגיל.
מה זה לא? זה היא עשתה שזה יראה ככה.
לא, כל אישה מטולטלת.
זה לא טלטלים בדיוק.
זה כן טלטלים.
זה התרסה, מה שיש לה על הראש.
לא.
זה פרמננט? אבל מה, הפרמננט סבתא שלי הייתה עושה, זה לא יוצא טלטלים.
אז היום עושים כזה כל מיני דברים, אבל אני כן רוצה להגיד לך, ועובדה שרוב האנשים בתקשורת, הם מחליקות את שערן, ולא בכדי.
כן, זה נורא. אני עכשיו, אנחנו מצטלמות לא יחד, ולמה לא יחד, אגב, לתוכנית מה שתגידו. עכשיו יש לה גרסה קצרה, זה 7 דקות תוכנית ביום, כדי שהפרצוף שלי יהיה טלוויזיוני, לא יפה, מדהים, מהמם, אופנה. כדי שזה יהיה טלוויזיוני, זה לוקח שעה. שיער, פיפו.
נכון, גם לי.
התוכנית היא 7 דקות.
בסדר.
תגידי, נלי, מה היה קורה אם היינו פשוט מצטלמות ככה, כמו שאנחנו נראות כרגע? מה היה קורה? אנשים היו מדממים מהעיניים?
אני כן רואה שבצילומים, נגיד, של הרדיו, אני כן נראית בסדר. זה תלוי, תלוי תאורה.
בסדר? מה המטרה? מה זאת אומרת בסדר?
אני כן רוצה לראות יותר טוב מ... אני, כמו שבמראה, ש-things look קטנים יותר, אז הייתי אומרת, things look beautiful than they appear. הייתי רוצה, בטלוויזיה בסוף אני נראית יותר טוב מבמציאות.
אוקיי, okay, בסדר, אני, את רק אומרת שנשים, יש לזה מחיר, את אומרת שנשים מחליקות את השיער בטלוויזיה, שיש דברים שאי אפשר להראות בטלוויזיה, שזה מאוד חשוב איך שאנחנו נראות בטלוויזיה, אז זה לא פלא שזה מגיע לעוד דברים, את מבינה?
אני חושבת שאנחנו לא יכולים לנתק את, את יודעת, עניין המראה של נשים, לא הגענו לשלב הכל מתקדם, ועדיין נשפטת בעיקר, שאת נגיד סתם, את רואה את זה עם טלי גוטליב, ושאת העניין הזה עם השיער, היא קוראים עם השיער, שיער שלה
אומה. זה מלחיץ אותי, אנשים, שיער ארוך מדי, זה לא קשור ללוק.
שיער מאוד מאוד ארוך,
כן, זה מראה איזה, כאילו, מה קורה? מה, למה את צריכה להיאחז?
את רוצה שאני נתח לך בזה?
כן.
אוקיי. אני אנסה לעשות את זה הכי פחות מחפצן שאני יכולה, למרות שאנחנו מדברים על משהו מאוד, אבל באופן כללי, זה הכוח שלה, השיער
היוצא דופן. כשימשון?
לא רק כשימשון.
כאילו...
לנשים בגילה אין כזה אורך של שיער.
נראה לי שזה לא רק בגילה. ואין גודל של... נראה לי שהשנים זה היה ככה.
לא, אני ספק שזה אורך, ויש לה כוח בשיער, והשיער שלה, הוא יוצא מגדר רגיל ביופיו, בעוד ששאר הדברים, הם צריכים הרבה יותר...
תחזוק.
תחזוק וטיפוח, והאיפור המוגזם, הוא בא לחסות כמובן על עניינים מסוימים ואחרים.
או של טעם, אולי לדעת, זה ככה היא אוהבת.
והשיער, הוא, את יודעת, זה כמו מישהי שיש לה כזה, לא יודעת מה, רגליים מאוד מאוד יפות, והולכת עם חצאיות מיני, כי יש לה רגליים מאוד מאוד יפות.
מבליטה מה שיש.
כן.
בסדר, אבל יש אורך מסוים.
השיער שלה מאוד מרשים.
אני בכלל לא טלי גוטליב, באופן כללי, שיער ארוך מדי, יש בו משהו מלחיץ. זה הרגשה כאילו, האיבר הזה, לא יודעת איך לקרוא לזה, הוא לא אמור להיות ככה. הלו, מישהו פה יכול לקחת אחריות, מה קורה? זה רופא רע?
אני אתקן לך את זה.
רופאה, כן.
בתרבות הלא מערבית, אוקיי, בתרבות נגד האינדיאנית, וגם במזרח הזה.
באינדיאנים, מה עושים באינדיאנים?
השיער, וחוזקות, וצ'יפים, והיו הולכים עם צמות ארוכות.
גם בשמשון הגיבור.
נכון, שיער זה כוח. ולכן...
ולכן את צריכה להסתיר אותו במטפחת, או בזה. טוב, אין לי כוחות, אין לי כוחות.
ולה יש כוח.
אין לי כוחות לטלי גוטליב יש, ולי...
כל הכבוד.
תוכנית הבוקר.
ואנחנו מתרגשות להגיד בוקר טוב לדור הררי, השחקן המדהים, הרקדן, החייל המילואים, זוכר רוקדים כוכבים. כמה תארים, דור, מה העניינים?
מצוין.
בוקר טוב. לא, עוד דברים, בוא נגיד עוד. מה עוד אפשר להגיד עליך?
על דור?
כן. אולי דבר... בן טוב להוריו?
האמת היא שגם אני חושבת שהיה לו איזו כתבה באמת מדהימה בעיתון הארץ לפני זה כמה שנים. נראה לי כתבתי לך אפילו משהו, משהו מאוד מרגש. בכלל, אישית מעניינת. דור, המחזמר הגדול בכל הזמנים, סיפור הפרברים, תפקיד, אתה כבר כמובן שחקת בתיאטרון, אבל אתה יודע, אתה בהחלט מוביל מחזמר, זה כבר, אתה יודע, זה... דאטנר, זה רמת נתן דאטנר, תמיד אומרת לעשות מיוזיקל בתיאטרון.
אז איך הרגשה להיות דאטנר?
כן.
שמי דאטנר, שאני פעם ראשונה פוגש את האיש הזה, זה בגבירתי הנאווה, והייתי מה שנקרא עוד צוציק, בקריאת דרכו, ואיזה שרפת יש לו.
כן.
איזה דיבורים של שחקנים.
אחת השרפות, אני דרך אגב נולדתי בלי שרפת. תקשיב דור, בוא תספר לנו באמת על סיפור הפרברים, על העבודה, על באמת ההפקה המטורפת הזאת.
אז סיפור הפרברים, West Side Story, האלמותי, אבן הדרך בדבר הזה שנקרא מחזמר, שמזוהה בעיקר עם המוזיקה המטורפת וגם בעיקר הריקודים. הסיפור הוא סיפור אהבה, רומאו ויוליה, בעצם במודרניזציה כזו של שתי כנופיות שנלחמות אחת בשנייה, בפרברי ניו יורק,
והיא לכך ובהתאם לזו, האם אהבה יכולה להתקיים.
בשנות החמישים, הסיפור המקורי, או לפחות הסרט המקורי, הוא בשנות החמישים, בניו יורק, יש מתח עדתי בין שתי קבוצות, זה לא סתם שתי קבוצות, הן שונות באמת כמו רומאו ויוליה, במחזמר של עכשיו זה יהיה נאמן לסיפור הזה, זאת אומרת, זה עדיין בשנות החמישים ובניו יורק וכל זה?
או שזה עיבוד כזה חדשני?
אז זה נאמן, זה לא עבר איזה עיבוד חדשני, אני מת על זה, אני לא...
ברור, גם אני לא. כן, אתה בא לראות את הדבר, כן.
בדיוק, ומה שיהדהד זה מה שיהדהד, ויש שם טקסטים, כמו נגיד שורה שלי, אני מגלם את ריף, ריף, אני כנופיית הג'אץ, אלא ניו יורקרים המקומיים, שבאו עליהם הפורטוריקנים, ויש שם כמובן את הקלש המתבקש, וריף אומר בהצגה, אני אומר שזה מקום קטן, אבל זה מה יש לנו, ואני רוצה לשמור עליו בידיים, ככה.
ברור, אבל ברור שהסיפור הזה באמת יהדהד לפה, ויהדהד ל, לא יודעת, סוגי
ערבוב והתבוללות בישראל. מאבק על משאבים, מאבק על משאבים, סיפורי אהבה בין שני.
הגירה, מי מרגיש שייך וכל הדברים האלה. אז ברור שזה גם יהדהד לכאן, אבל זה כיף שהסיפורים הם מעולם הסיפורים.
כן, כן, כן.
אני מסכימה מאוד עם דור. אתה גם רוקד? כמובן, נכון?
אז זהו, אני ניסיתי ללמוד מדטנר. תראי, זה לא הלך, אני...
למה? אתה גם רקדן במקור שלך.
לא, לרקוד, לרקוד זה דבר אחד, ואני תמיד הייתי ילד פיזי, ואני משוגע, ואני קופץ גגות ועושה סלטות.
אוי, נו, אתה פרקור? איזה שתי אמהות. אתה פרקור?
אני קפצתי מגגות, לא קרור.
אני אוסרת על הבן שלי
לראות סרטונים כאלה. לא, אנחנו רוצות לא להרשות לך לקפוץ מגגות.
אתה לא תקפוץ מגגות, דור, החיים יפים מדי, אתה יצאת מאז, אתה לא תמות באיזה גג.
אבל לא אמרו לי שבמחזמר צריך גם לשיר תוך כדי. אז יש בעיה, אני צריך המון חמצן.
וואו.
ואין לי חמצן, ואני בולע...
מה זה המון חמצן? מה אתה דינוזאור?
הוא צריך לשיר ולרקוד, והכל ביחד.
יו, אז זה קשה?
תמנו, אתם בטח מתאמנות, או...
לא, אבל ראינו פעם מישהו מתאמן.
אני עושה יוגה, שזה לא ממש אימון, אתה יודע, זה לא ממש סיבולות לבריאה. אוקיי.
אוקיי.
אז אוקיי. כן, כשאת בדיוק הכי צריך חמצן, אמור לדפוק איזה סול גבוה בצ'סט, ולשיר כמו איזה מאדר פאקר, וזה נורא 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 קשה. וכל תהליך החזרות בשבילי, הרבה מהחבר'ה. האתגר האמיתי פה היה הרמה הפסיכית של הריקודים, לצד להחזיק את השירים האלה, ובטח כליד. אני לא מדבר רק על לשיר טוב, להגיש שיר.
אבל מגי כן מצליחה לעשות את זה, אה? דור, מגי כן שרה דור, כן.
מגי אלופת.
מגי היא מריה.
כן, ודאי, ודאי, ודאי.
לא מריה, היא עניתה.
היא עניתה, אז רגע.
אז מי מריה? אה, נכון, שחקנית חדשה, צעירה. נכון.
נכון.
נכון, נכון. אז
איך... אלינוי כהן, אני את המריה, אני את המריה. אני את עושה מגי, וטוני עושה רביב כנר, ואת מי שמולי ראש בראש, ראש כנופיית השארק, זה הרי ליסמן.
תנצח אותו. דור, תנצח אותו. עזוב, אתה יותר חזק, אתה קופץ מגגות.
נכון.
אתה חייב לנצח.
כן, אני ממש, יש לי שרפת.
יש לך שרפת, תנצח בעזרת השרפת.
גם תנוך. שמאל וברך ימין, אימא לב, אני
בטוח. רגע, דור, ספר על דבר, נגיד, מעניין ש...
ומתי עולה לחגה גם.
כבר עלתה, נראה לי, התחיל כבר, נראיתי בהסטורי שזה כבר, כאילו, התחילו הצגות. אני רוצה לשמוע רק באמת על התהליך של החזרות. היית גם בשנה במילואים הרבה. אנחנו יודעים איך זה לעבור באמת בעולם הזה, בין חדר החזרות על ניו יורק, הכי ברודווי בעולם, שרים, רביב כנר, פסנתר, לעומת, אתה יודע, בית לאיה.
אתה יודע כמה פעמים אני מקבל, אתה יודעת, השאלה הזאת, אני אגיד לך מה מעניין, עכשיו שאני עונה על זה, זה משנה את אורו ואת מהותו, בכל
שהזמן עובר.
הדבר הזה, המלחמה הזאת, נוכחת. זה הפך להיות חלק משגרה, אין פה, זה מסודר יותר. אני כבר, אתה יודעת, זה בלוז, בגנטים, אנחנו מופיעים באקסל מסודר, מתי הצוות שלי צריך, אם צריך.
זה נורמל.
בדיוק, זה נורמל, ואני מסנכן מול תיאטרון, שבסוף גם התיאטרון, ציפיני סמלת, יודעת ומכירה בזה, ואנחנו עושים את כל ההתאמות האפשריות, אין פה איזה מישהו דורס מישהו, ולצד זה אני חי במדינה של להיות בעצמאי, זה pretty much להידפק. from all around. אז אני גם צריך לדאוג לזה שאני לא דופק את הפרנסה של החברים שלי. כשאני אומר חברים, אני ממש מתכוון לעוד 50-60 איש שהם עובדים כשהדבר הזה עולה כל ערב.
לא, וגם זה שדורשים ממך להכיל את שני הדברים האלה. הנה, עכשיו אתה חייל, עכשיו אתה רקדן, פשוט תחיה בנורמליות עם שני הדברים, בהצלחה.
לא רק נורמליות, אני חושבת שגם נפשית, כי אתה מביא לשחק, זה להביא את כל עצמך, וגם, אגב, להיות חייל זה להביא את כל עצמך, וכאילו זה, שני דברים מאוד מאוד טוטליים, זה לא שהוא מחלטר כשליח וולט, הוא כאילו הולך... אתה הולך, אתה צריך להיות גם במין מוכנות אחרת, במין אלרט, אתה יודע, מדברים הרבה במשחק עליות ברגע, נכון? אתה צריך להיות בכאן ועכשיו. יש לזה משהו גם עוד בחייל, שאתה צריך להיות כאן ועכשיו, כי אתה, כי אחרת אם אתה שנייה מסית המבט, אתה קבל איזה RPG לתוך ה, לא יודעת איפה, חס וחלילה. אז אני שואל, בתוך כל הכאן ועכשיו, אתה מצליח להיות בכאן ועכשיו, כשצריך להיות בכאן ועכשיו?
אני משתדל. אני לא יודע מה אני מצליח. אני חושב שאני מצליח כשוואנס ההצגה עולה. אני פוגש קהל כשאני באיזה פרפורמנס, ולא בחדר החברות שאנחנו עוד חצי מתאפסים על עצמנו. יש משהו בדבר הזה, גם בעובדים כוכבים, וזה כאילו חצי שנה פרויקט מצולם של ריקודים, כל שבוע, כולל סופרשים, והטירוף הזה, לצד המילואים, היה לזה את ההתנגשויות של זה, אבל וואנס אני עולה על הפרקט ומופיע, או כשאני פוגש את הקהל על הבמת תיאטרון, זה פשוט מחשף, זה כאילו הכל אף מהחלון, ולו לתקה של ריקוד או לשעה של הצגה, זה פשוט איננו. ואז אני אומר לך, אני מקווה שאני נוכח ברגע.
זה נשמע לי תהליך מורכב ועמוק ויפה מאוד, שאתה מצליח להיות באמת בקצוות האלה, וזה נשמע מסקרן לעל הסיפור הפרברים. בבית לסין, לא אמרנו מי ביים, מי ביים?
אלדר גוהר גרויסמן.
נכון.
וחירה גרסה מיכל שי, ואני יד על הלב מבטיח לכם, שאותי לרוקד ככה ושר, ומה שקורה שם על הבמה עם כל הקאסט, המפלצתי הזה, ונגנים לייב על הבמה. והתפאורה, כל הסיפור הזה זה משהו שאני חושב ש...
עוד לא היה, באמת.
כן.
זה נשמע לי מהמם,
דור
מושלם.
דור הררי, בהצלחה בהכל.
סיפור הפרברים בבית לסין. דור הררי, תודה רבה רבה ויום מצוין.
יום מצוין, תודה
ביי,
לכם.
ביי, להתראות. אתה ברגע, אתה ברגע, אתה כן ברגע, אתה לא ברגע. מה עכשיו באת לו, מסכן, זה 9 בבוקר.
בסדר, אבל
אתה יודע להיות ברגע, אתה יודע להיות ברגע.
כיף לך עם מגי, כיף לך עם רביב כנר. מה, אני אשאל אותו משהו עמוק, על להיות ברגע.
עשית לו חשבון נפש, עוד לא 9 בבוקר, נלי. לא כולם כמוך מתעוררים בצהורי יומם, אפילו אם זה 5 בבוקר.
נכון.
אבל הוא נחמד מאוד, והאמת היא שבא לי מאוד לראות אתכם אחרי זה אמר הזה.
בטרוב.
התוכנית הזאת הסתיימה, נלי, היה לי מה זה כיף איתך.
גם לי מאוד
באמת.
מאוד.
ושיהיה לך יום מושלם.
אני גם איפה גם בצהריים, כן.
ובצהריים נלי. בבלי לירון אמנם, אבל נלי, מי אתה יום בצהריים?
אדר, אני חושבת אדר לוי.
אדר לוי, כיף מאוד. יאללה ביי, יום יפה.